אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם. תוכנית אחרונה לשבוע זה, חוץ מהלקט שיש מחר.
מחר יהיה לקט.
יש לקט, זה נחשב תוכנית, אז זה לא תוכנית אחרונה. מחר התוכנית האחרונה, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM. אם אתם רוצים, אנחנו גם באפליקציה או באתר של כאן. איתנו באולפן, איתי סופרין וחן עוז שעושים איתנו את התוכנית. וגם את, מה יעשה לה? שלום.
שלום יובל. אנחנו נדבר היום עם המשוררת ומתרגמת לי עברון על תרגום חדש שלה לאבא ערך רגליים. זה קלאסיקה משנת 1912 כשכתבה ג'יין ובסטר. יש בו עלילה שאולי לא כל כך מתאימה לתקופתנו, אולי. אתה יודע, אנחנו כבר קוראים הכל אחרת. יש עכשיו שערוריה גדולה עם HBO שהורידו את חלף עם הרוח מה...
זה לא שמעתי, שמעתי שהורידו את הממלכה הקטנה, אבל את חלף עם הרוח.
חלף עם הרוח, כי אתה יודע, חלף עם הרוח יש עבדים שחורים, זה לא מתאים, ואז יש אנשים מתחילים להגיד, רגע, אם נבחן את כל היצירות שנעשו, ושיש בהן דברים שלא כך הולמים, עם מה נשאר?
אני חושב שאני בתקופה שבה אסור לי להגיב על העניין הזה.
אוקיי, אז בוא אני אציל אותך ונמשיך.
חייב להגיד שסיפרתי על כך למישהי.
כשאתה אומר אני חייב להגיד...
לא, אני אספר משהו אחר.
אני מרגישה שאתה...
זה אבוד.
זה אבוד.
זה אבוד.
להתראות, כאילו.
שמישהו ישיג את האחראי על הרדיו. כשסיפרתי למישהי שיש תרגום חדש של אבא ערך רגליים, אז היא אמרה לי, זה הספר על הפדופיל, נכון? אז הנה, ככה זה, אז אנחנו נשאר...
ככה רואים את זה היום. אז בוא נגיד קודם כל שהספר הזה תורגם לעברית לראשונה בשנת 1960, אחר כך עוד פעם ב-1995, ובשנת 2000 שוב. אז אנחנו נשאל את לי עברון קודם כל למה היא תרגמה אותו עוד פעם, והאם הוא בכלל רלוונטי עדיין. ברור שכן, כי הוא גם רומנטי.
הוא ספר אהוב.
הוא ספר אהוב, אבל יש בו גם, אפשר לראות אותו גם כספר פמיניסטי באיזשהו אופן, אם מתייחסים לתקופה שבה הוא נכתב.
אפשר גם לראות אותו, אתה יודעת, אפשר גם לעשות לו קריאה בת זמננו שתהיה מאוד בעייתית, כמובן, וזה מה שאני מתכוון לעשות. זה הברור מאליו, אבל יובל, ואתה כמובן תבחר. הרבה עמדה הזאת.
אנחנו נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו, הוא הפך להיות שלנו, בפינתו אלעד אינטרנשיונל, על ספרים חדשים שטרם תורגמו לעברית, ואלעד אינטרנשיונל מביא אלינו אותם לראשונה, הקולות הכי חדשים. יש לו יכולת נבואית. אלה שגם כנראה יזכו בפרס עוד מעט,
okay.
כי הוא הוכיח לנו עד עכשיו. אבל אנחנו נתחיל עם משהו אחר, אנחנו נתחיל עם תחרות ההלחנה של פרויקט בן יהודה, שבו הוזמנו מוזיקאים להגיש לחנים מקוריים ליצירות מתוך הפרויקט, כאלה שמפורסמת בפרויקט, לציון 20 שנים להקמתו. נזכיר שפרויקט בן יהודה זה פועל באינטרנט בכדי לשמר, להנגיש, לחשוף לציבור את הקלאסיקות של הספרות העברית. אנחנו בתוכנית מאוד אוהבים את הפרויקט הזה.
זה עוזר לנו, צריך להגיד
מאוד,
את האמת.
מאוד.
כל מה שאתה רוצה למצוא איזה משהו שיצא ב-1901, ואתה... זה כנראה יהיה שם.
לא, זה גם באמת דבר חשוב. יש באתר שלהם שירה, סיפורת, תרגום, עיון, מסות, בעברית, מי היה ביניים ועד ימינו. כל הפרויקט הזה מבוסס על עבודה של מתנדבים, עבודת קודש בעיניי, שהם בעצם מעלים יצירות שכבר לא מוגנות בזכויות יוצרים, אלא יש שם יצירות שכן מוגנות, אבל שהיוצרים הסכימו. ותחשוב, המתנדבים מקלידים, הם לא מעלים דף כזה מעיתון.
לא, הם מקלידים את הכל.
הם מקלידים הכל, ויש מי שעורך את זה, ומחפש את הטעויות. נהדר. פרויקט מקסים.
אז אתמול הם חשפו את העשירייה הפותחת של הלחנים, שזכו לפי בחירת השופטים בתחרות. והם גם פרסמו לפני כן, לפני שנגיע לזוכים, כמה נתונים מעניינים. אז קודם כל, בתחרות השתתפו 204 לחנים. 204, זה המון. נכון. 147 יוצרות ויוצרים, של יצירותיהם של 41 מחברות ומחברים. שזה דרך אגב מאוד מעניין בעיניי, כאילו, כי זה אומר שהרבה מאוד אנשים בחרו את אותם אנשים, את אותם יוצרים ויוצרות. המחברים המולחנים...
על כל המוכר. מי המחברים המולחנים ביותר?
המולחנים ביותר בתחרות הם רחל המשוררת, 59 לחנים.
רחל, הלכו לרחל, כן. אין מה לעשות.
חנה סנש, 21 לחנים, חיים נחמן ביאליק, 14 לחנים, שזה יחסית מעט, נגיד, כשדיברנו בשבוע שעבר, נדמה לי, זה היה על היצירות הנקראות ביותר באתר, שהם גם כן פרסמו את זה לרגל 20 שנה.
נכון.
רק חיים נחמן ביאליק היה שם פחות או יותר, הוא היה בדד.
אבל יכול להיות שיותר קשה להלחין אותו.
נכון. יכול להיות.
אולי, לא יודעת.
תרצה אתר, 12 לחנים.
נכון.
השיר המולחן ביותר הוא בדידות. חנה סנש זכה לחמישה לחנים חדשים.
זאת אומרת, חמישה אנשים הלחינו את אותו טקסט, בדידות של חנה סנש.
כי אתה יכול גם לשמוע את כולם.
אפשר לעשות...
ואז כזה להגיד, וואו, כל אחד הבין אותו אחרת.
ספרות השוואתית.
בדיוק.
הלחנה השוואתית. בואו רק נקרא את השיר הזה של חנה סנש, לפני שנמשיך. בדידות של חנה סנש. לו פגשתי אדם המבין את הכל, בלי מילים ובלי חקר, בלי וידוי ובלי שקר, בלי לשאול. אפרוס לפניו כמפה לבנה את הלב והנפש, הזהב והרפש, והוא יבין רוב הבנה. וכששדדתי הלב, כשהכל הרקתי ומסרתי, לא ארגיש צער וכאב, אדע כי התעשרתי. היא כתבה את זה בשנת 1942. נמשיך עם הנתונים.
את מופתעת שזה השיר שהכי, שלקחו אותו חמש פעמים ו...
זה קצת מפתיע.
זה קצת מפתיע, נכון?
כן.
זה לא השיר שאתה היית אומר, יאללה, בוא נלחין אותו.
לא.
אבל כנראה שאנחנו, אני כרגיל טועה. נתונים. 131 מתוך הלחנים הם ליצירות בנחלת הכלל, זאת אומרת שמחבריהם נפטרו לפני מעל ל-70 שנה, 73 לחנים ליצירות שניתנה רשות מבעלי הזכויות לפרסומן בפרויקט בן יהודה, כמו הפרדה שאת הסברת מקודם, בעלי הזכויות נתנו גם רשות מיוחדת ונדיבה להשתתפות הלחנים בתחרות מילים ונחן, כי זה כנראה לא אותם, או לא אותה זכות לפרסם את זה באתר ולהלחין. בעשירייה הפותחת מופיעים שני לחנים שונים לאותו השיר, שיר ארס, מאת רפאל אליעז. 5,845 אנשים השתתפו בהצבעת הקהל, זה המון. בחרו את הלחנים האהובים עליהם.
אני אחת מהם.
באמת?
כן.
למה לא סיפרת? לא עשיתי. לא הצבעתי.
לא יודעת, אני לא... רגע, כל כך הרבה דברים שאתה לא יודע עליהם.
רגע. רגע.
לא הצבעתי לאף אחד מאלה שזכו.
כמובן
שלא. זה מה שאני יכולה לומר.
זה הנוהג, להפך, מי שאת הצבעת לו, לא זכה. זה הסדר של הדברים. רגע, אבל את שמעת את כל 200 היצירות?
הגזמת, יובל. שמעתי קצת ובחרתי במשהו.
זה עבודה לשמוע 200 יצירות. כמה, כל אחד זה 3-4 דקות?
כן.
זה פרק זמן לא מינימלי.
אי אפשר.
טוב.
זה שופטים. באיזשהו אופן. זאת אומרת, היו גם איזה שופטים, אני חושבת של...
כן, אבל הקהל הוא חלק מהשיפוט. זה כמו בכוכב נולד כזה. יש לך כוח בידיים. עם כוח גדול מגיע אחריות כבדה.
נכון. אז לא, אז נהגתי בחוסר אחריות.
אחד הדברים המפעימים בתהליך התחרות היה החשיפה לסגנות מוזיקליים מרובים. הנה דבריה של יסמין אבן, מוזיקאית ושופטת בתחרות. היא אמרה, הגיעו מאות שירים מכל הסגנונות והז'אנרים. רוק, היפ-הופ, אינדי, זמר ארץ ישראלי, קלאסי מודרני, בוסה נובה, אתני, heavy metal, אלקטרוני, יהודי, גותי תעשייתי, גרוב סול, ומה לא. חצי מהם אני לא יודע על מה מדובר בכלל. כי אני בומר. מדהים איך רחל, ביאליק ואלתרמן מצליחים בכל פעם מחדש לאחד מוזיקאים שונים כל כך. את רוב היוצרים אני לא מכירה כלל, אבל הרגשתי כאילו אני פוגשת אותם ואת עולמם דרך השירים.
יפה.
מאוד.
אז בוא נגיד שבמקום הראשון זכתה מעיין בלוויס או בלוויס עם לחן לשיר של עידה צורית, עידה צורית מגד, מתוך ספרה על החיים ועל חוץ לארץ, אחר כך במקום השני אוהד כהן עם לחן לשיר של רפאל אליעז, מנשה וטל קושנר עם לחן לשיר של אלכסנדר בלוק שתרגם אברהם שלונסקי, יש גם תרגומים בבן יהודה. במקום השלישי חביבת הקהל השיר לי זמיר אלבז עם לחן לשיר של רחל שפירה, שהיא מלכת הזמר העברי, רחל שפירה.
כן.
מקום רביעי, אנסמבל יעלה, עם לחן לשיר של שלמה אבן גבירול, אחר כך עיר הרשף, עם לחן לשיר של רחל שפירה, דני גנות, עם לחן לשיר של עידה צורית מגד, שוב, שני שירים של עידה צורית מגד נכנסו, נדב הולנדר, שהלחין שיר של רפאל אליעז, פאוסטינה, טינה, אבד, סוקולוב, לחן לשיר של חנה סנש, מקום תשיעי, אוריאל קרמר, עם לחן לשיר של חיים נחמן ביאליק, ומקום עשירי, אינה בריקר, עם לחן לשיר של רחל המשוררת. דווקא רחל לא יצא בעשרת הגדולים. זאת אומרת, שיר אחד של רחל.
גם חנה סנש, חמישה...
נכון.
חמישה הלחינו את זה, והיא אחת המולחנות ביותר, גם כן לא. טוב, בסדר. השיר הזוכה, מעניין, של עידה צורית, הוא מתוך ספר חדש. שיצא בשנת 2019, היא סופרת, מסעית, מחזאית ומשוררת על מנתו של אהרון מגד, אמו של אייל מגד, שניהם סופרים כמובן. הזכייה של שיר שהיא כתבה במקום הראשון, מראה שאולי כדאי דווקא למשוררים חיים לתת חלק מהשירים שלהם לפרסום. במקום כמו פרויקט בן יהודה. זאת אומרת, לוותר על ה... לא לוותר, לאפשר להם זכויות, כי יש לנו שם חשיפה לא רגילה. הנה, שני שירים של לידה צורית בין הזוכים, שני שירים של לידה צורית בין הזוכים, ואחד מהם באמת, כמו שאמרנו, מ-2019, זה ממש לאחרונה, זה לא רק דברים שקרו לפני 70 שנה ויותר.
מעניין שדווקא בפרויקט בן יהודה, השיר שזכה הוא שיר חדש, ממש מ-2019, ולא שיר לפני 100 שנה.
להבנתי, השיפוט היה בעיקר של הלחן. אז פחות משנה מה הטקסט, מתי הוא נכתב פה ושם.
זה תמיד שניהם, זה תמיד שניהם. אם אהבו את הלחן, אהבו גם את הטקסט.
כאן תרבות, מה שכרוך, חזרנו. גיבורת אבא ערך רגליים גדלה בבית יתומים, ואין לה הרבה סיכוי בעולם הני שאליו נולדה. המזל שלו משתנה כשמישהו שהיא לא מכירה, מבקש להמשיך להיות אלמוני, מחליט לשלוח אותה ללמוד בקולג'. בתמורה היא רק נדרשת לכתוב לו מכתבים ולדווח על התקדמותה. היא מכנה אותו אבא ערך רגליים, מדווחת לו על חיי הקולג' שלה. האם סיפור פיגמליון כזה יכול להתאים לימינו? מצד שני, למה הוא בחר דווקא לממן אותה? בזכות חיבור שהיא כתבה. הוא בעצם רוצה להכשיר אותה להיות סופרת. זה סיפור חניכל.
והוא בחר בכישרון שלה.
הוא בחר בכישרון. והוא בחר בה כי היא חצופה. כי יש לה חוצפה. לא כי היא חצופה, כי יש לה חוצפה. כי יש לה אומץ. מצד שלישי, היא בסוף... אפשר לעשות ספוילרים לספר מ-1912, נכון?
כן.
הוא מרמה אותה כל הספר, הוא לא מספר לה מי הוא, ובסוף אחרי שהוא מרמה אותה, הוא מתחתן איתה.
זה ממש...
הוא מבוגר מן הרבה 14 שנים.
אפשר לשלוח אותו למתחזים של חיים אתגר, שיעשה איזה תוכנית, איזה סדרה, על אבא ערך רגליים המתחזה. כן.
שלום למשוררת ולמתרגמת הספר, ולמולית שיצא בהוצאת צילי, ליברון.
שלום, שלום.
שלום. אז תגידי לנו, למה החלטת, קודם כל, נשאל, נתחיל מההתחלה, למה החלטת לתרגם את הספר מחדש? זה התרגום הרביעי לעברית.
כן. טוב, אני חושבת שפעם ב-20 שנה לתרגם אותו זה בהחלט מוצדק. זה כבר קלאסיקה, זה כמו יצירה קלאסית שנגנים שונים מנגנים אותה.
אבל מצאת משהו, נגיד, שהתיישן מאז התרגום בשנת 2000, כלומר משהו שהיה...
התרגום של שנת 2000 זה תרגום של ענת זיידמן שיצא בידיעות ספרים, הוא יופי של תרגום, אני לא נתלט פה בתרגום לא טוב או משהו כזה. מה שכן אנחנו אפשר להגיד שאוספנו על התרגום הקודם זה שהאיורים, שהם איורים מקוריים של הסופרת ג'ין ובסטר, כולנו בטח מי שקרא בילדות זוכר אותם, איורים נורא נורא חמודים. במהדורה של ידיעות הם ככה ממש נדחקו, קטנו קצת, נדחקו קצת לפינה, ואנחנו נתנו להם שוב את הכבוד הראוי להם. מבחינת התרגום, אני באמת נתתי את הפרשנות שלי, אבל אין לי שום דבר נגד התרגום של ענת זיידמן, גם קראתי בו בהנאה.
למה את מתכוונת בפרשנות שלי, למשל?
כן, תני דוגמה.
מה מוביל אותך?
קודם כל אני מתכוונת לנימה הזאת, זאת אומרת, אחד הדברים היפים בספר הזה שכבש הרבה הרבה קוראות וגם קוראים, זה הנימה של ג'ודי וכבש גם את אבא ערך רגליים בעצם, כמו שציינתם. האופן שבו היא כותבת הנימה שלה, יש בה משהו כל כך בלתי אמצעי, כל כך מצחיקה. סתם לדוגמה, ג'ודי מספרת שיורד גשם, בתרגום שלי יורד גשם זלעפות, וזלעפה אחת עכשיו נחתה על עדן החלון שלי. ובמקור, אם אני לא טועה, זה raining cats and dogs. ובתרגום הקודם נדמה לי שזה היה חתלתול, אז שוב, זה לא שבחירה אחת היא טובה יותר מהשנייה, אבל יש כאן טקסט נורא חי, שכל אחד שמתמודד איתו צריך... לתת לו פרשנות, או למשל החיבור בלטינית, ג'ודי לא כל כך אוהבת לטינית, היא לומדת את החיבור על הידידות, המצ'יטה, אני לא בטוחה שאני הוגה נכון, כי אני לשמחתי לא למדתי לטינית, אז באנגלית היא משחקת שם עם ההגייה, שזה באמת... המיצ'יטה או המיצ'יטה, אני כבר לא זוכרת מה יש שם במקור, בסופו של דבר מה שהחלטתי לעשות אחרי שהתחבטתי עם זה, זה לכתוב את השם בעברית, את החיבור על הידידות, שהוא חיבור לא כל כך ידידותי. כל מיני מקומות כאלה שבו באמת כל מתרגם בוחר בחירות קצת אחרות, ובעיקר הנימה הכללית וההומור המשגע של ג'ודי, שאני מקווה שהוא עובר.
תגידי, זה ספר ש... אהבת כילדה? זאת אומרת, אני זוכר שהספר הזה תמיד היה בבית שלנו. תמיד היה בבית, כן?
מאוד, וגם כמו בספרים שהכי הכי אהבתי בילדות, נכנסו לי דברים לראש, שבמשך השנים אני כבר לא זוכרת מאיזה ספר הם, זאת אומרת, אני זוכרת את הקטע או את הסיטואציה, למשל באבא רחגליים ג'ודי חולמת חלום שהיא נכנסת לחנות ספרים, ויש שם ספר, היא מוצאת שם ספר על עצמה, שנקרא החיה ומכתביה של ג'ודי אבוט, ואם היא תסתכל, תציץ בסוף הספר, היא תדע מתי היא תמות. וזה כל כך הרשים אותי כשהייתי ילדה, וזכרתי את זה שנים, פשוט לא זכרתי באיזה ספר זה. אף על פי שקראתי אותו הרבה פעמים. או גם התיאור שלה של אמילי ברונטה ואנקת גבהים, אני חושבת שעוד לפני שקראתי את אנקת גבהים, קראתי את התיאור שם, וזה התחבר לי ביחד, ו... אמילי ברונטה שכתבה דמות כמו היטקליף, אף על פי שהיא לא הכירה גברים, ובתרגום הישן היה כתוב באופן לא מדויק, שהיא אפילו לא ראתה גבר מימיה, אז זה לא באמת כתוב בספר, אבל לא הכירה גברים.
אני רוצה לשאול אותך, הייתה לך התלבטות פמיניסטית באשר לספר הזה?
בהחלט, ולכן גם הוספתי אחרית דבר. עכשיו אני רוצה להגיד רק שאני לא חושבת שאחרית דבר זה חותמת כשרות, כן? אני לא מנסה לומר שהוספתי אחרית דבר, אז הכל בסדר. אבל אני באמת מאמינה שכשיש ספר שהוא נפלא, את מותיש ספרים שעבד עליהם כלח ואנחנו כבר לא רוצים להעביר אותם לדור הבא וזה בסדר, אבל כשיש ספר שהוא נפלא ואנחנו כן מאוד רוצים להעביר אותו הלאה, אבל יש לנו איזה התלבטויות או חששות, אז בעיניי הדבר הנכון הוא בהחלט כן להעביר אותו ולדון. לדון זה דבר נפלא, זה הרבה יותר טוב מלהתעלם.
אז את חושבת שמי ש...
גם העולם לא כזה השתנה. אנחנו רק חושבים שהוא השתנה.
גם בזה צריך לדון בדיוק.
אבל את חושבת למשל שאם נגיד נותנים את הספר הזה לילדים וילדות צעירים לקרוא, אז צריך לנהל איתם שיחה על זה, להגיד להם תשמעו, יש פה מודל מפוקפק של...
לא, לא צריך לעשות את זה, יובל. לא. אבל בוא נשמע את לי.
מה זה אומר לדון בזה אם ככה? זאת אומרת, בואו נגיד, יש פה גבר מבוגר, שתומך בנערה צעירה.
הוא לא מבוגר, הוא רק מבוגר ממנה ב-14 שנה.
היא בת 18, והוא נאמן בבית היתומים שבו היא גדלה, זאת אומרת, הוא ראה אותה מגיל יותר צעיר, הוא מאוד עשיר והיא ענייה, אני עושה ספוילרים, שוב, הוא פוגש אותה בחיים האמיתיים, ולא מגלה לה שזה הוא, הוא מרמה אותה במשך לימודיה. היא מתאהבת בו בחיים האמיתיים, היא מספרת לו במכתבים האלה, לאבא ערך רגליים, היא מספרת לו איך היא התאהבה בו בחיים האמיתיים, והוא לא מגלה לה כלום. והוא אפילו לא עונה לה בקושי במכתבים, וכשהוא עונה לה, זה מין כאלה מסרים קצרים וכמעט אלימים, שדרך העוזר שלו לכאורה. זאת אומרת, יש פה מערכת יחסים בעייתית.
אז אני אגיד רגע קודם על הדברים הספציפיים שאמרת יובל, ואז גם יותר באופן כללי לגבי העניין שהוא מסתיר את הזהות שלו, כלומר הוא בחיים האמיתיים מכיר אותה ומחזר אחריה, והוא מסתיר ממנה שהוא אבא ערך רגליים ולהפך. דווקא זה מעצבן, אני מסכימה איתך, אבל זה מה שנותן לה חופש בחירה אמיתי, כי אילו היא ידעה שהוא אבא ערך רגליים, היא הייתה מרוב הכרה טובה, הייתה נענית לכל דבר, ואילו כשהוא מחזר אחריה בלי לקשר את הזהות שלו עם אבא ערך רגליים, יש לה חופש לסרב, כפי שכן עושה בהתחלה, והמסכן גם חוטף דלקת ריאות וכמעט מת בגלל זה. זאת אומרת, יש לה פה דווקא, בגלל הדבר הזה יש לה חופש בחירה, וגם הסופרת לשמחתי עשתה מהלך דומה למה שעשתה שרלוט ברונטה וג'יין אייר, שגם מוזכר בספר, והיא נתנה לג'ודי עצמאות כלכלית עוד לפני שהיא נענית להצעת הנישואים. זאת אומרת, ג'ודי שנתמכה בידי אבא ערך רגליים בשלוש השנים הראשונות של הקולג', בשנה הרביעית היא מקבלת מלגת הצטיינות, והיא כבר מפרסמת סיפורים שלה בכתבי עת ומקבלת כסף, והיא כבר לא צריכה את הקצבה שלו, וזה משמעותי מאוד. עכשיו, לגבי הדיון, מה שאמרת, אני לא חושבת באופן כללי שצריך ליזום דיון, זאת אומרת, לא צריך לתת ספר לילד או לילדה ולהגיד, אבל תשמעו כך וכך.
תודה לך על זה.
אבל אם הם משוחחים.
כן, אם במקרה אתם משוחחים, אתה מוזמן לשוחח, אבל אל תושיב אותו ותגיד לו, שמע בן.
בוא נדבר רגע.
בוא נדבר.
כשאתה תהיה עשיר ובן 32, אל תתחיל עם בחורות בנות 18 באמצעות הכסף.
למה אתה אומר את זה ככה? אולי הפוך. כשאתה תהיה בן 18 ואיזה גברת בת 32, תתחיל איתך.
זה פשוט לא המקרה בספר.
אפשר להגיד משהו רגע להפוך?
כן.
פשוט במקרה קראתי לאחרונה את פרנסואה הזובי של ז'ורז' סנד, גם לא בפעם הראשונה, ויש שם בדיוק את ההפוך, זאת אומרת, יש שם פרנסואה הזובי שהייתה אישה שגידלה אותו כאילו היה בנה ו... הוא אהב אותה כאהוב בן את אמו, אחרי שהוא יוצא, יוצא לעולם קצת וחוזר, והיא מתעלמנת, אז הוא פתאום מגלה שהוא מתאהב בה כאהבת גבר ואישה, והוא מציע לנישואים. בגיל שהוא בן 18 ובת 31, בדיוק ההפרש הזה.
כן, יש משהו צבוע בזה גם, שבדרך כלל כשזה הפוך, אז יש לנו פחות בעיה עם זה.
אז לי דווקא הייתה יותר בעיה עם פרנסואה, כי היא גידלה אותו.
נכון, זה חולני, גם לי זה נשמע חולני, לגמרי.
לגבי ג'ודי אפשר לתת לו את הקרדיט שהוא לא שם לב אליה עד שהוא שמע את החיבור המצחיק שהיא כתבה בגיל 18, כי יתומים מסתובבים, לא חושבת שהוא עקב אחריה, כי אז זה באמת נשמע נורא.
אז זהו, את אומרת באחרית הדבר שזה לא רק סיפור רומנטי של אישה צעירה מוצאת גבר עשיר ומתחתנת איתו, אלא שזה באמת באמצעות הדבר הזה סיפור חניכה של סופרת, שזה על מעשה הכתיבה.
נכון. וגם הפרק הראשון בספר, שהוא היחיד שלו כתוב בצורת מכתב, נקרא יום רביעי המדכא, והחיבור של ג'ודי, שבזכותו אבא ערך רגליים שם לב אליה, גם הוא נקרא יום רביעי המדכא. זאת אומרת, יש כאן איזה ארס פואטיקה שהיא דווקא מאוד מודגשת, כשבעצם אם מדברים על העכביש, דימוי העכביש, אבא ערך רגליים הוא סוג של עכביש, אז אפשר לשאול מי תובע פה את הקורים, זאת אומרת, האם יש פה איש עשיר שתובע קורים לנערה צעירה חסרת אונים, או שיש פה סופרת שטובה קורים גם לדמויות וגם לנו. ומאוד נהנית מכל העניין.
אני רוצה לשאול אותך משהו, לי עברון, על הוצאת צילי.
כן.
שהיא הוצאה שאת גם המולית שלה. ואנחנו בזמנים לא קלים בעולם המולות. איך אתם מתמודדות עם כל הסיפור הזה של הקורונה?
כן, אז
את וציפור פרומקין, כמובן. כן, כן.
תראי, העניין של הקורונה הוא כבר פחות מרכזי, כי כל הדבר הזה הוא מטורף, זאת אומרת, עצם הקמת הוצאה זה מבחינתנו.
נכון, זאת אומרת, אתם כבר בתוך הטירוף, אז גם קורונה, בסדר.
כן, הקורונה כבר קטן עלינו, אבל באמת יש פה באמת קשיים שנראה לי שהם ברורים, קשיים עד בלתי אפשריות, ומצד שני זה גם מה שנפלא בכל העניין, כי באמת אין לנו, אין אף אחד שאומר לנו מה לעשות, מה אפשר ומה אפשר, ואנחנו מחליטות מה אנחנו עושות ואיך אנחנו עושות, ולמי שאוהב לעשות ספרים, זאת אומרת, ציפור כסופרת, אני כמתרגמת, ואיזשהו שלב מגיעים למצב כזה שרוצים לעשות הכל, זאת אומרת, לעבור את כל השלבים בעצמנו.
זה בעצם הספר הראשון בהוצאה שהוא ספר מתורגם, ושבעצם זהו ספר שהוא אינו של ציפור, נכון? זה בעצם הספר הראשון שהוא לא של...
שאני חייבת להגיד, אנחנו ראינו פה את ציפור פרומקין בעבר, על ספר שהיא כתבה.
והוא היה מקסים.
סופרת ילדים נהדרת.
נכון.
נגיד את זה. אוקיי, כן.
אז זה בעצם איזה הצהרת כוונות, לאן ההוצאה הולכת?
כן, רק צריך לזכור שההוצאה הולכת עקב בצד אגודל, ולא נפתיס אתכם עכשיו, אבל יש לנו בהחלט תוכניות מסבירות.
אנחנו לא מחתימות אותך עכשיו.
לי עברון,
אבא ערך רגליים, ג'יין ובסטר, הוצאת צילי, תודה רבה לך על השיחה.
תודה לכם.
להתראות.
אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, במהלך השיר קיבלנו תגובה ממאזינה שקושרת את הספר הזה אבא ערך רגליים למה שמתחולל עכשיו בארצות הברית. היא כותבת כך, זה דומה על הספר, זה דומה לוויכוח שהתחיל עכשיו בארצות הברית, האם נכון להפיל ולהשמיד את הפסלים של סוחרי העבדים שמאתרים את כיכרות הערים בארצות הברית, ולבטל את דגל הקונפדרציה תוך סיכון של מחיקה ויזואלית של משהו מזעזע שצריך להנציח אותו. יש טוענים שהנזק שנגרם לדורות על גבי דורות של אנשים מוחלשים, ילידי אמריקה או שחורים אמריקאים, שרואים את הדימויים והאובייקטים האלה כמשהו לגיטימי, הוא הרבה יותר הרסני מהשמדה שלהם. זאת אומרת, לגבי הספר, יכול להיות שלהמשיך לקרוא בו בספר אבא ערך רגליים, זה יותר הרסני מאשר להגיד, די, אנחנו לא קוראים בו יותר. היא אומרת, זה ספר מאוד בעייתי שמשדר לילדות, שגם כשהן מוכשרות, כדאי שיהיה מי שיתפח אותם, גבר. שמי שיתפח אותך, אחרת אין סיכוי, ואז את גם חייבת לו. ערך רגליים, תמיד דמיינתי, שמגיע לכל מקום.
מצד שני, השאלה היא מה המהות של החינוך. האם המהות החינוך זה לייצר לילדים שלך חיים יפים של רוברטו בניני, או לייצר להם מצב שבו הם מבינים את המציאות שהם חיים בה? עכשיו, המציאות שאנחנו חיות בה היא מציאות לא, שלא מאוד מאוד השתנתה. כן, אנחנו צריכות שיתפחו אותנו, וכן, בדרך כלל אנחנו צריכות שזה יהיה גבר, רצוי שיהיה לו גם כסף, בעל או אבא. זאת עובדה, אוקיי? אין מה לעשות. אז אולי כדאי שהבנות פשוט ידעו באיזה עולם הן חיות. בוא נעבור.
נעבור הלאה. אלעד ברנוי, איזה כיף. אלעד ברנוי שלנו בפינתו, אלעד אינטרנשיונל, הוא כבר איתנו. אלעד, שלום.
אלן.
אלעד גם צריך איזה גבר שיתפח אותו. שלום אלעד, כן, על מה אנחנו מדברים היום?
אלעד צריך לבחור, הוא צריך לבחור בין כל האלה שרוצים לתפח אותו.
הוא בחר כבר.
אפשר לתפח אותך אלעד?
אפשר להמשיך לדבר עוד על חיי האהבה שלי?
כן, האמת שזה, אני חושבת שזה נושא נהדר.
יש לנו עוד בערך 25 דקות, אני חושב שזה בערך עשירית מהזמן שראוי להקדיש לזה. ספרים.
כן, שלום.
שלום. אינטרנשיונל, כן.
טוב, אז...
על מה נדבר היום?
נדבר על שני ספרים. הראשון, אני חושב שמאוד יצנח את יובל, כי
יובל
קבלת הרבה פעמים על זה שאנחנו לא מדברים מספיק על ספרים שכתבו סופרים סטרייטים לבנים, שתוכל להזדהות איתם.
פעם אחת קבלתי על זה וברמיזה.
ואנחנו לעולם לא נשכח את זה.
כן, אז הנה בבקשה, ספר שכתב גבר סטרייט לבן לאלה ולאלה.
סחי?
עוד מעט אתם תגלו עליו הרבה דברים, לגבר הזה קוראים קריס אתקינס, והוא יושב בכלא, כי אם כבר גבר סטרייט לבן, אז ככה סיר.
צריך טוויסט, כן.
לספר קוראים A Bit of a Stretch, The Diaries of a Prisoner, וכאמור כתב אותו קריס אתקינס. קריס אתקינס הוא יוצר קולנוע דוקומנטרי בריטי, מאוד מוערך אגב, שהוא הורשע בהונאת מס. הוא קיבל 5 שנים בכלא, והוא מתחיל את העונש שלו בכלא בדרום לונדון, כלא עם הבטחה גבוהה, צפוף, עלי מאוד, מתונף כזה, כאילו מקום מאוד מאוד קשוח להגיע אליו, והוא בעצם מתאר 9 חודשים שהוא עובר בכלא הזה, עד שהוא עובר לכלא פתוח בהבטחה מינימלית. עכשיו, הדבר המעניין הראשון בספר זה שזו נקודת מבט יוצאת דופן. יוצרים דוקומנטרים בדרך כלל לא מקבלים גישה במקומות כאלה, בטח לא גישה בלתי מוגבלת, והוא כמובן מקבל גישה אינסופית למקום הזה, יותר ממה שהוא היה רוצה אני מניח, אבל בעצם מה שאנחנו מקבלים זה סיקור כמעט עיתונאי ביקורתי מאוד, אבל גם אנושי ואישי, כי זה בכל זאת חוויה שהוא עובר על חוויית הכליאה והתנאים בכלא והאוכלוסייה שנמצאת שם. עכשיו, הרבה מהביקורת בספר מופנית כלפי מערכת הכליאה הבריטית, שאני מודה שבאופן אישי אותי זה ממש לא מעניין, כל החקיקות והסטטיסטיקות, כאילו, מה אכפת לי מהאסירים בבריטניה, עם כל הכבוד, אבל מה שהיה מעניין בשבילי זה מחשבות יותר עקרוניות לגבי שיטת הכליאה. למשל, המחשבה הכי בסיסית, למה להכניס אנשים לכלא? האם זה עוזר? האם לאנשים שיוצאים מהכלא יש בכלל סיכוי לצאת עם מעגל הפשיעה? יכול להיות שמי שנכנס לכלא, הסיכוי שלו להפוך לפושע בפשעים חמורים יותר הוא גבוה יותר? איזה אוכלוסיות מגיעות לכלא? מה הקשר בין חומרת הפשע לגזע של האסיר? וכן הלאה. עכשיו, אלה שאלות שהן תחופות מאוד, אני חושב שגם היום במיוחד, והוא מציף אותם בצורה מאוד מעניינת, ממש כמו עיתונאי, כאילו הוא לא חלק מהסיפור, ואהבתי את זה. ועוד דבר שהיה בעיניי מעניין, זה שנגיד, בניגוד למה שכזה, הורגלנו לראות בייצוגים של כלא, כמו למשל עוז או נמלטים, זה שכולם שם כאלה קשורים ושריים ומקועקעים ומפחידים ו... לפי מה שהוא מתאר זה ממש לא ככה. רוב האסירים נשמעים בכלל בקושי בני אדם אומללים ומסכנים וחלשים ורזים, ומשהו כמו מחצית מהאנשים שם לוקים בנפשם. עכשיו זה נתון מטורף.
לוקים בנפשם, הם נכנסו לוקים בנפשם או שהם נהיו לוקים בנפשם אחרי הכל?
הם נכנסו לוקים בנפשם, ולא מדובר על התקפי חרדה קטנים כאלה, מדובר ממש מחלות נפש מובחנות, על הפרעה דו-קוטבית ועל סכיזופרניה, יש שם המון ניסיונות התאבדות ופגיעה, שכמובן, אלא אם כן, האסיר באמת מצליח, לא מדווחים על הדברים האלה, ובעצם דרך הדיווח הזה הוא גם שואל את העניין הזה, למה האנשים האלה בכלל מגיעים לכלא? אנחנו מבינים שהרבה מהסידור הזה הוא קשור לתקציבים. כלומר, יותר משתלם לשים אנשים בכלא מאשר לשים אותם במוסד נפשי שדורש טיפול צמוד יותר ופיקוח פסיכיאטרי וכל הדברים האלה. האנשים האלה כמעט לא מקבלים שם עזרה. עכשיו, אחד הדרכים של מערכות הכליאה לעזור איכשהו לאנשים האלה זה למנות אסירים אחרים בתור listeners, מקשיבים, מאזינים, ואתקינס עצמו הופך לכזה. האינטרס שלו להפוך לכזה, זה, קודם כל, הוא מקבל קצת הקלות בתנאים, וגם זה נותן לו הזדמנות לצאת מהתא, כי הוא נעול בתא 23 שעות ביום.
למה הוא נעול 23 שעות ביום?
כי ככה זה בכלא שם, בוונדוורט,
לא כעונש, לא שהוא בצינוק.
לא, לא.
זה הרגיל.
זה הרגיל, כי אין פשוט מספיק סוערים בשביל שיאפשרו להם לצאת לטייל בחצר.
זה פשוט ברבריות גמורה, כאילו, 20-20 ברבריות.
בן אדם עושה הונאת מס, ואז מוצאת עצמו 9 חודשים 23 שעות ביממה, בתוך
5 שנים.
תא.
לא, הוא באמת 9 חודשים בכלא, וכן, זה פשוט מטורף. כלומר, אגב, אני לא אכנס בדיוק לפשע שלו, אבל הוא גם... הוא נפל שם לאיזה רואה חשבון כאלה, כזה נכלולי, והוא בעיקר העלים עין מדברים, הוא לא עשה שום דבר באמת, החביא כספים בעצמו, וזה, כלומר, זה באמת מין סיפור כזה של אדם שהגיע, כתום הוא יושב עם רוצחים ועם אנסים, וזה באמת, זה כזה סיטואציה שהיא מהסרטים כזו, והעמדה שלו בתור ה-listener, זה עמדה סופר מעניינת, כי הוא בעצם יושב אחד על אחד בחלק מהמקרים עם אסירים, שעשו דברים נוראים, ובעצם הם מדברים איתו ומשתפים אותו במה עובר עליהם ומה הם רגישים, לפעמים גם מאיימים עליו, אבל ככה בעצם אנחנו קצת מקבלים איזו הצצה לראשים של אנשים שהם קצת פחות אולי רהוטים ממנו, וקצת פחות יצאו מהכלא עוד כמה שנים, ואנחנו מקבלים נקודת מבט מאוד אינטימית איתם, וזה משהו מאוד מאוד מעניין, ולרגעים גם מרגש. עכשיו, צריך להגיד שלא מדובר בכותב גדול, הספר מאוד מאוד מעניין לקריאה, מאוד, כאילו, ברמה שאי אפשר להפסיק לקרוא, אבל כאילו מדי פעם, מה שאתקינס עושה, הוא מכניס מילים גבוהות מדי, קצת כדי להזכיר לנו שהוא בן תרבות, אני לא פושע אנלפבט, לא, אני יודע, אני בריטי גם, כאילו, אני יודע את כל המילים במילון, אז תזכיר שזה נורא מיותר וזה מגושם כזה, לא צריך את זה, אבל למרות זאת, זה ממש כמו לצפות בדוקומנטרי מאוד מוצלח, שהוא כזה פיקנטי ואנקדוטלי, יש שם המון המון דברים שאפשר לספר בארוחות ערב, אבל גם הרבה הומור וכאלה רגעים אנושיים, ונוגע במקומות האלה של ההשפעה של ה... זה הדברים שאני הכי אהבתי, ההשפעה של המאסר על הגוף ועל הנפש, כלומר הוא מתאר לנו נגיד איך הוא מתעורר בבוקר, במיטה, מה הוא מרגיש, וזה לא תמיד הדברים שהיית מצפה, שהוא יגיד, או, אני כלוא, החיים לא, לפעמים הוא מרגיש, הוא קם בבוקר, הוא מרגיש תחושת עילוי מאוד גדולה, בגלל X או Y, הוא מצליח מאוד להיכנס, דרך זה שהוא כלוא, הוא מצליח כזה להיכנס ממש לתא הפנימי של הנפש, אוי, זה ניסוח נורא, אבל לתא הפנימי של הנפש,
נשמע מאוד מאוד מעניין הספר הזה.
סופר סופר מעניין, וזה לא מסוג הדברים שבדרך כלל היה מעניין אותי לקרוא, אני גם כמעט לא קורא ספרי עיון, אבל משהו בתיאור של הספר תפס אותי, ובאמת, זה ממש כמו הקלישה, מהרגע שהתחלתי לא יכולתי להפסיק. אז אני, למרות החסרונות, אני ממליץ עליו בחוק.
קריס אתקינס, A Bit of a Stretch.
גבר לבן וסטרייט שכתב.
תודה לאל.
תודה לאל. אתה יודע, אפשר גם להביא סתם גבר סטרייט לבן נורמטיבי, אז אתה יכול עדיין להשתפר בעניין הזה, זה שלא היה... טוב, יש עוד ספר, נכון?
יש עוד ספר, כן. זה רומן ביקורים של סופרת אמריקאית, ממוצא הודי, קוראים לה מגה מג'ומדר, ולרומן קוראים A Burning. עכשיו, העלילה מתרחשת בהודו, בעיר קלקטה, ובעצם העלילה מתחילה מפוסט בפייסבוק. הגיבורה קוראים לה ג'יוון, היא מוסלמית ענייה, היא נוסעת ברכבת ועדה להתקפת טרור קטלנית מאוד, נהרגים שם, אני חושב, איזה 100 איש, והמשטרה עומדת מנגד ולא עושה שום דבר. אז היא כותבת בפייסבוק משפט אחד, אם המשטרה לא עוזרת לאנשים רגילים כמוך וכמוני, אם המשטרה צפתה באמתים, זה לא אומר שגם הממשלה היא ארגון טרור. עכשיו זה ציטוט שלה מהספר, והפוסט הזה מסבך אותה בצרות עם משטרת הודו, שמחליטה לעצור אותה, בהאשמה בטרור. כלומר, היא מואשמת במתקפת הטרור שהיא הייתה עדה לה.
וואו.
בגלל הפוסט הזה בפייסבוק. עכשיו זה נשמע אולי קצת מופרך, אבל הדברים האלה קורים היום בהודו. אנשים נכנסים לכלא בגלל ציוצים או פוסטים נגד הממשלה.
הדברים האלה קורים בישראל.
אין לי מושג על מה אתה מדבר. אנחנו מדברים על הודו. והרבה מהעניין כאן זה עניין מוסלמי, כי יש, הממשלה כרגע, מה זה כרגע? כבר שנים, רודפת שמוסלמים, לא רק מעלימה עין מרצח של מוסלמים, אלא גם לפעמים ממש משתפת פעולה, יש לזה המון עדויות, לא צריך להתאמץ בשביל למצוא את זה.
גם פה יש מוסלמים.
תראי.
איזה מוזר.
אנחנו מדברים על הודו. הודו, זה רחוק מאוד. רחוק, רחוק.
לא, בואו נחזור להודו, עזבו.
אוקיי.
עכשיו, ההתקפה הזאת של רכבת, אגב, אני לא ידעתי, אבל חזק שקצת קראתי על ההיסטוריה כזה של מתקפות טרור בהודו, גיליתי שהייתה מתקפת רכבת ב-2002, שנהרגו בה 60 איש, והאשימו את מי שהיה אשם בה, כלומר, האשימו בלי הוכחה במתקפה, זה מוסלמים, ואז זה הוביל לאיזה מסע טבח מטורף שנרצחו בו בין 1,000 ל-2,000 מוסלמים בהודו. ומי שעומד מאחורי זה על פי הרבה האשמות, ולא הורשע בזה הפעם, וכמובן מודי, ראש הממשלה של הודו, זה איזה קטם שנמצא בעבר שלו, אבל לא נראה לי שזה מקרה שהיא בחרה להציג את הטרור בתור מתקפה ממש זהה. עכשיו, העלילה של הספר יוקבת אחרי שלוש דמויות. יש את ג'יוון, שבעצם יושבת רוב הזמן בכלא ומחכה להבין מה יהיה איתה. יש פוליטיקאי ימני שהוא גם במקרה היה המורה שלה לספורט פעם, ויש דמות שלישית שנקראת לבלי. עכשיו, לבלי שייכת לקסטת ההיג'רה. ההיג'רה, זה בתרבות ההודית, זה נחשב למין השלישי. זה משהו עתיק, זה לא איזה המצאה עכשווית של מיליאניאלים. יש איזה, כתוב עליהם בכמה סוטרה אפילו, יש מי שמגדירים אותם כאינטרסקס, יש מי שחושבים שזה טרנסג'נדריות בעצם, אבל זה ממש מגדר מוכר בהודו, וזה קהילות קיימות של ההיג'רה. ובאופן לא מאוד מפתיע, הדמות הזאת היא הדמות שכזה מקבלת את אולי את האחר בחופש להיות בספר מה שהיא רוצה. עכשיו, יש איזשהו קשר בין שלוש הדמויות, ואנחנו לומדים אותו לאורך הספר, ודרכן היא עוברת ביניהן בצורה שבעיניי הייתה סופר מרשימה, בטח לסופרת ביקורים, כלומר, המעבר בנקודות המבט הוא מהיר, הוא חותך, אבל הוא מצליח להיות מאוד קוהרנטי. בדרך כלל, בסיטואציות האלה, אני נורא מרוצה מעצמי, שאני מצליח להיות כזה מבקר ספרות, אני אומר, היא לא מצליחה לעבור בין הקולות, ופה לא הצלחתי, פה ממש קשלתי בעמדה הזאת, זה מעיד בעיקר עליה, היא באמת עובדת בצורה מעניינת עם השפה, והיא גם, זה יפה שהיא מצליחה להראות איך הרשתות החברתיות היום משתלבות במאבקים חברתיים, איך מצד אחד הן הכרחיות, ומצד שני גם יכולות לעשות נזק. ובכלל יש שם הרבה עיסוקים בנושאים שאני חושב שהם רלוונטיים לכל העולם, לכל מיני מקומות, לכל מיני מדינות, כמו למשל לאומנות פופוליסטית, איך היא נראית בצורת חקיקה למשל, או בצורת רשות מבצעת כמו המשטרה, ואיך היא נראית כשזה פשוט אדם שמנסה להתקדם בחיים, והוא אומר, רגע, אולי אם אני אקח את העמדה הזאת, אני אגיע רחוק. יש שם את הדמות הזאת של המורה, שהוא מנסה להתברג שם במפלגה הימנית, וכל הזמן חשבתי על כל מיני עיתונאים שלא ננקוב בשמם בישראל, שכאילו עשו איזה סוויץ' במוח, ואמרו, וואי, אם אני עכשיו אביע דעות שכולם הסכימו איתם, אז אני אהיה פופולרי, והוא עושה את זה וזה עובד לו. וזה נורא יפה לראות איך האדם, נגיד, משנה את השפה שלו, לא רק את העמדה, אלא ממש את השפה, ודרך השינוי בשפה הוא פתאום הופך להיות איזושהי דמות שאפשר להזדהות איתה ואפשר לקבל אותה ולצבור דרך זה הון פוליטי.
זה באמת מוכר.
לא, אנחנו מדברים על הודו, זה רחוק מאוד. אלעד ברנוי, תזכיר לנו את שני הספרים, את שמותיהם בבקשה.
אז A Burning של מגה מג'ומדר ו-A Bit of a Stretch של קריס אטקין.
טוב, אנחנו גם נשמע עכשיו את נינה סימון שאתה בחרת, ואני מודה לך מאוד.
תודה רבה.
להתראות, אלעד ברנוי.
ביי, להתראות.
כאן תרבות, מה שכרוך, סטטוס ספרותי של נילי אושרוף על חוויותיה משבוע ספר כלשהו ומאלבר ממי. יש עכשיו ז'אנר כזה, דיברנו על זה בזמן השיר, יש הרבה מאוד סטטוסים על שבוע הספר. אנשים מקוננים על העניין הזה בפייסבוק, על ימין ועל שמאל. אם אין לנו שבוע הספר של ממש, לפחות יש לנו זיכרונות. והיא כותבת כך.
נילי אושרוב.
כן. ב-2009, כשיצא ספרי שיקון צדיקים, הוזמנתי לידי ההוצאה מודן לבוא לחתום בשבוע הספר. למותר לציין את ההתרגשות. אני יבחוש על עדרתם של סופרים, אעמוד כאחת מהן. מעבר לדוכן והשרבט בנונשלנט את חתימתי על דפים ראשונים צחים כשלג שיגישו לי מעריציי בידיים רוטטות. בהיותי מה שאני, פסימיסטית חצרת הקנה או סתם ריאליסטית, טרחתי למרות סערת הרגשות לבקש מבעוד מועד, מבת דודה שלי ומעוד שתי חברות, להגיע ליריד בשעות היעודות, כדי שלא יעמוד שם וקולמוס יבש ונטוש בידי. אולם לאחר שהגעתי לדוכן, התייצבתי מאחורי הרמת הספרים הנאה, ואמרתי לבנו של המול, איזו פיצה אני מעדיפה, נרגעתי קצת. נראה היה שחששי מפני ההתבזות עומד להתבדות. נחיל קטן של אנשים כבר החל נוהר אל הדוכן. שלפתי את, עברתי לעמדת המוצא, והתברר לי שלצידי בעמדת החתימה ניצבת אם כל הג'ינג'ים, גלילרון פדר. הזרם הלך והתגבר, הנחילה לנחל או ההפך. גלילה הנערצת חתמה בטורבו, ואני ביליתי את הזמן בלסמס לבדודה שלי, איפה את, יא מניאקית? בשלב מסוים לאחר שהצעתי לגלילה את עזרתי בהסדרת התנועה ונדחיתי בתקיפות, ולאחר ששיניתי 3 פעמים את סוג הפיצה, החלטתי לצאת לשוטטות הכאובה עליי בין הדוכנים. בכל שנה הייתי חוזרת ממסעי בשבוע הספר עם הרמה קטנה של ספרים, שאחד מהם עתיד להיות עבורי גילוי מפעים וספר מכונן בספריית חיי. הפעם הייתי פחות מרוכזת. המחשבה שאולי גלילה תאכל לי את הפיצה נקרא אי שם בתודעה, ובכל זאת הניבה השוטטות הזאת את אחת המציאות המשמעותיות בצד הספרים שלי אי פעם. זה היה דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש, ספר עיון בהוצאת כרמל שכתב אלבר ממי, שאותו כמו כולם הכרתי מנציב המלח שלו, ובו הוא מצייר תמונה מושלמת של שני הדיוקנאות, ואין צורך בכלל להגיד איפה מצאתי תמונת ראי אכזרית ומדויקת שלנו, הישראלים. חזרתי לדוכן שלי. עוד לא ידעתי איזו פנינה אני נושאת בסלי, רק ראיתי שגלילה עוד עובדת, הרמת הספרים שלי לא רק שלא נמחה אלא גבהה בשל משולש פיצה קר וצמיגי שהוא נח עליה על קרטון, ולנייד שלי הגיע אס-אמס מבת דודתי. הייתי, איפה את, ימניקית? אז הנה, גם כשאני כותבת על אלבר ממי, בסוף אני מתעסקת בשתי האובססיות שלי. אני והכיבוש.
נילי אושרוב. מצחיק.
מאוד.
תודה. טוב, אנחנו נסיים עוד מעט, אבל יש לנו כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע, נכון?
נכון, נכון. החנות סיפור פשוט והוצאת בבל, מזמינות להשקה שתארך היום בזום, לרגל צאת הספר עיר סואל היחדיו, דו-לאומיות בחיי היום-יום ביפו.
ספר של דניאל מונטרסקו.
מונטרסקו, כן. דניאל מונטרסקו בעצמו. השתתף שם ביחד עם סמי אבו שחדה, ספי סמאג'ה, מתן קמינר, הנה אמורי, רג'ה נטור, יאת אבו שמס ויונתן קונדה ונטה וינר ומוחמד מוגרבי, חברי סיסטם עלי ועמית רוטברד. כל זה יקרה היום בשמונה בערב, אפשר להיכנס לפייסבוק של סיפור פשוט או של בבל ולמצוא לינק לאירוע.
הופעה של סיסטם עלי, זה שווה. מחר בזום של אגודת הסופרים העבריים יערך אירוע מחאה, תחת הכותרת אני לא יכול לנשום בעקבות הרצח של ג'ורג' פלויד. בין המשתתפים, צבי קניר, אבירם הגולן, יהושע סובול, רוני סומק, אביחי קמחי, מוטי גלדמן, אלעד זרת, מיכל סנונית, פרופסור מרון איזקסון, יוסי אלפי, טל ניצן, ועוד הרבה אנשים. וזמר הטנור, יותם כהן. גם.
מחר בשתיים בצהריים, בזום של הספרייה הלאומית, דוקטור גדעון טיקוצקי, חוקר באוניברסיטה העברית, ירצה על הצד הרחוק של הירח, מבט אחר על הקאנון של הספרות העברית החדשה. זה במסגרת שיעורי בית, סדרת הרצאות של חוקרים שמספרים בזום על תחומי מחקרם.
ועוד בזום של הספרייה הלאומית, מחר בשש בערב, הסופרת גיא לרבן תשוחח עם סופרים ומשוררים בוגרי תוכניות בוסטן ופרדס של הספרייה הלאומית על ילדות ונעורים ועל ספרים לילדים ולנוער. שיחת סופרים, נשמע נחמד.
וזה זמננו לסיים, נכון?
נכון. נגיד שמחר ב-12 אנחנו נשדר כבכל יום חמישי, לקט מהשבוע החולף. אנחנו רוצים להגיד תודה לאיתי סופרין וכן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. אז מחר לקט, וביום ראשון יהיה פה שוב להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.